טוב, אנחנו בעצם מדברים על קדושה וחולין, והטענה עד לפני השיעור האחרון הייתה שההבדל בין קדושה לחולין, זה אחד ההבדלים העיקריים בין קדושה לחולין, זה שבתחום הקדושה אנחנו בעצם מדברים על סוג אחר של מציאות. להבדיל מאיסורים, חולין ומצוות ואיסורים בהקשרים אחרים, שזה חובות על האדם לעשות כך, לעשות אחרת, אבל זה לא, אתה לא עומד מול מציאות מסוג שונה. קדושה, אתה בעצם נמצא או עומד מול מציאות מסוג שונה, שכמובן ממנה נגזרות חובות או איסורים או מצוות, אבל זה רק פועל יוצא. אתה איכשהו עומד מול משהו אחר, איזושהי הופעה יותר ישירה של הקדוש ברוך הוא או משהו כזה. בפעם האחרונה, אז ניסיתי להדגים את זה דרך האפיון של קורבן אשם, נגיד מול קורבן חטאת. שקורבן חטאת מגיע על שוגג, וקורבן אשם מגיע בין על שוגג בין על מזיד. ומה שרציתי להראות, מה שהראיתי, שקורבן חטאת בעצם מגיע כדי לכפר על האדם שחטא, וקורבן אשם מגיע מלשון שממה, כמו שהרמב"ן מתאר את זה, משורש שממה, קורבן אשם בעצם מגיע על זה שאתה פולש לרשות שהיא לא שלך. ולכן אחד האשמות של החטא זה אשם מעילות. כי מעילה זה לפגוע בקדושה. לפגוע בקדושה זה בדיוק להיכנס לאותה מציאות שעליה דיברתי קודם, זאת אומרת שקדושה זה לא חטא. אם זה היה חטא, היו מבינים על זה חטאת. קדושה זה תחום שבעצם אתה לא אמור להיכנס אליו, או לפחות להיכנס לפי הכללים. לא להיכנס באופן פראי מדי. ולכן בעצם באשם במעילה, בשבילי, תודה, במעילה מי שמועל מביא אשם, בגלל שהוא נכנס לתוך איזשהו תחום שהוא לא שלו. הנקודה היא לא הכפרה על האדם, אלא איזשהו ניסיון לתקן את מה שקרה בתוצאות מעשיו, במציאות עצמה. ולכן חטאת מגיע רק על שוגג, כי רק בשוגג בעצם אפשר לחפר על האדם על ידי הבאת קורבן. במזיד זה כבר דורש תשובה ועונש וכל מה שיש בעבירות במזיד. לעומת זאת באשם, כיוון שמה שאתה צריך זה לתקן את התוצאה ולא לחפר על האדם, אז מה זה משנה אם זה נעשה במזיד או בשוגג? בסופו של דבר מה שקרה קרה, ואת זה צריך לסדר. זה לא חשוב כרגע מה אתה אמור לעשות כתוצאה מזה, או מה צריך לקרות לך, השאלה מה יקרה בעולם? זאת אומרת, האשם איכשהו אמור לתקן במשהו לפחות את מה שקרה בעולם. וזאת הייתה הטענה. ואז ניסיתי להראות את זה, עברתי באופן סיסטמטי על כל סוגי אשמות החטא, וניסיתי להראות שבכולם אפשר לראות שבעצם אשם לא בהכרח קשור לקיומה של עבירה. זאת אומרת, אשם הוא עניין, כמו שאמרתי קודם, הוא עניין תוצאתי. ולכן יש אשם שפחה חרופה, אז ראינו שבאשם שפחה חרופה אין בכלל עבירה, אבל עדיין אתה פולש לרשות שהיא לא שלך, ולכן כמו שהפני יהושע אמר, קידושין לא תופסים בשפחה חרופה למרות שהיא נשואה. אבל אין איסור. לא למרות שהיא נשואה, בגלל שהיא נשואה. אבל אין איסור. למרות שאין איסור, הקידושין לא תופסים. למה? כיוון שמה שהקידושין לא תופסים זה בגלל שהיא נמצאת ברשות אחרת, ברשות שאתה לא אמור להיכנס אליה. ולכן הקידושין שם לא תופסים מסיבה אחרת מאשר בשאר העריות. בכל העריות קידושים לא תופסים בגלל חומרת האיסור. באשת איש, ובפרט בשפחה חרופה, זה לא תופס בגלל שהיא שייכת לרשות אחרת. אז אתה בעצם נכנס, אתה לא יכול להיכנס למקום שהוא לא רלוונטי מבחינתך. באשת איש רגילה יש כמובן גם את האיסור החמור, חוץ מאשר הכניסה לרשות אחרת, אבל בשפחה חרופה שאין את האיסור, מה שנשאר זה רק כניסה לרשות האחרת. אז זה השפחה חרופה, אחרי זה דיברנו גם באשת איש, ראינו מעלה מעל באישה, רואים שאשת איש זה סוג של קדושה. ולכן פגיעה בקשר האישות בעצם נקראת בלשון התורה מעילה, מעלה מעל באישה. אז רואים שבאמת יש פה איזושהי קטגוריה משותפת, הקידושין משום קדושה, דיברתי על זה. אחרי זה היה אשם, כן, אז דיברנו על אשם שפחה חרופה. אשם מעילות זה מה שדיברתי קודם, שהוא לכאורה סותר את העיקרון, בגלל שאשם מעילות מובא דווקא על שוגג, ועל מזיד לא. אבל אמרתי שהוא מובא על שוגג, בגלל שרק בשוגג החפץ יוצא לחולין. במזיד החפץ לא יוצא לחולין. ולכן הדרישה שזה יהיה בשוגג היא לא מדיני אשם, אלא היא פשוט, כי אם זה לא היה בשוגג, זה לא הייתה התוצאה שאליה צריך להביא את האשם. האשם בא על תוצאה. רק כשעשית מעילה במזיד, אז לא קרתה התוצאה שמחייבת את האשם. החפץ לא יצא לחולין, לא פלשת לרשות לא שלך, לא ניפצת את הגדר בין הקדושה לבין החולין. לעומת זאת, כשאתה עושה את זה בשוגג, אז איכשהו החפץ יצא לחולין, ובעצם תשתשת פה את התחום הזה בין הקדושה לבין החולין, ועל זה אתה מביא את האשם. זה היה האשם מעילות. והבאתי לזה שתי דוגמאות, האשם מעילות, מי שאוכל בלי ברכה, אתה מכיר הבניון אומרים שהוא צריך להביא אשם, למרות שהאכילה בלי ברכה זה רק איסור דרבנן. כלומר שברכה זה דין דרבנן, ספק ברכות להקל. אז רואים שהבאת אשם לא זוקקת עבירה. אותו דבר, אשם מעילה בקונמות. זאת אומרת, מי שנדר לא ליהנות מכיכר לחם או מחפץ מסוים, והוא עבר על הנדר, אז יש את לא יחל דברו, זאת העבירה, שם יש עבירה. אבל לא על זה מביאים אשם. אשם זה איזשהו חידוש אחר, על זה אפשר ללקוט או כל מיני דברים אחרים. וחוץ מזה מביאים אשם גם. מעילה בקונמות, ומשנה למלך שואל, מאיפה זה יצא האשם הזה? אין שום פסוק על זה, שום דבר, מה זה קשור לקדושה? הוא לא מבין, משאר וצריך עיון. ואני חושב שהתשובה היא שגם גם בנדרים, דיברנו על זה שנדרים זה דין בחפצה, וזה שייך למשפחה של הקדושה. זאת אומרת, זה איזשהו סוג של מציאות שאתה יוצר כשאתה נודר, יש חלות על החפץ שאוסרת אותו עליך, היא איזושהי גדר בינך לבין החפץ. זה תחום שאסור לך להיכנס אליו, אתה זר לגביו. ולכן, במצב כזה, אתה מביא אשם, למרות שזה לא קשור לקדושה. זה באמת לא יהיה מעילה. אני חושב שהאשם של קוראים לזה מעילה בקונמות, בגלל שרגילים להגיד שהאשם מובל אשם, מובל מעילות. אבל זה לא, הרעיון הוא רעיון של אשם. כמו במעילה, כשאתה פולש לרשות לא שלך, אתה מביא אשם, אז גם בנדר, למרות זה לא קשור לקדושה. הרשות שהיא לא שלך, זה לא רשות גבוה. זה לא בגלל שזה רשות של הקדוש ברוך הוא, אבל זאת רשות אחרת. ואם אתה נכנס אליה, אתה צריך להביא אשם. ולא צריך שתהיה עבירה על זה. ואם יש עבירה שלא יחל דברו, אז יש עונש בנפרד. זה לא בגלל העבירה. זה שיש שם רשות. ולכן באמת זה דווקא בנדרים. כי בנדרים הגמרא אומרת שזה דין בחפצה. זה דין בשבועות, זה דין בגברא. אז זה לגבי המעילה באשם מעילות. והאשם האחרון זה אשם גזלות. על זה דיברתי. זה הרב שמעון המפורסם שאומר שבגזל בעצם יש איזשהו יסוד משפטי או שקודם לאיסור שלא תגזול, אתה אסור לך לפגוע בממון של מישהו אחר, שהוא לא שלך, לא בגלל איסור לא תגזול, לא רק בגלל איסור לא תגזול, אלא קודם כל בגלל שהמצב המשפטי הוא שהממון הזה הוא שייך למישהו אחר, מחוץ לתחום מבחינתך. וכיוון שכך, אז כשאתה גוזל, אתה בעצם פולש לתחום שהוא לא שלך. ועל גבי זה התורה אומרת לא תגזול. זאת אומרת, היא רוצה להגיד שיש פה גם איסור דתי, מעבר לאיסור המשפטי. איסור הלכתי, איסור דתי, מעבר לאיסור המשפטי. ההשלכה היא שגם גזל גוי יהיה אסור ברמה המשפטית. גם אם לא תגזול בעצמו, זה מחלוקת ראשונים, אם הוא נאמר על גוי, אבל אומר רב שמעון, מה זאת אומרת? אבל לגזול מגוי זה לא שייך בכלל, בלי קשר ללא תגזול, בגלל שהרכוש הוא שלו. ברגע שהממון הוא שלו, אתה לא יכול לקחת את זה.
איסור מזיק. החקירה אם מזיק יש בזה איסור או לא, אז זה גם יכול לבוא מהדין המשפטי.
נכון, איסור משפטי ודאי יש פה, כי אתה פוגע ברכוש שהוא לא שלך, השאלה אם יש איסור דתי, איסור הלכתי. פשטות יהיה שם, כן, זה בסדר. אז בכל אופן, אז האשם גזלות, זה האשם האחרון שטיפלנו בו, גם הוא בעצם מגיע בגלל שהגזל יסודו באיזשהו תחום שהוא לא שלך. אולי אני אביא המחשה נוספת לתפיסה הזאת בדין גזל. הזכרתי מתישהו, אני לא זוכר מתי, את הרש"י הזה בפרק הכונס, שאומר שאדם לא מציל עצמו בממון חברו. את הגמרא בעצם שם, דוד המלך עם השלושה גיבורים, הגמרא דורשת את הפסוקים האלה, והגמרא אומרת שבעצם הוא שולח את הגיבורים האלה לשאול שאלת הסנהדרין, להביא מים, הכוונה לשאוב, אין מים אל התורה, כן? לשאול שאלה הלכתית. והם שאלו האם אדם מציל עצמו ממון חברו או לא. למה? מה הייתה הבעיה? שהפלישתים התחבאו שם מאחורי איזה גדישים של תבואה. ודוד המלך במסגרת המלחמה איתם רוצה לשרוף את הגדישים. והגדישים היו שייכים למישהו. לא שלו וגם לא של הפלישתים. אם זה היה של הפלישתים אז כמובן אין שאלה. אתה צריך להרוג אותם, אז הוא צריך לשרוף את הגדישים שלהם. ברור שכן. אבל אם זה של מישהו אחר, אז מי אמר שמותר לך לשרוף רכוש של מישהו אחד כדי להינצל? מדובר על הצלת חיים, בסדר? אז מה עונים לו? אתה מלך אתה, הוא מלך פורץ גדר לעשות לו דרך. למלך זה מותר. מכאן מבינה הגמרא שהדין בהדיות הוא שאסור. זאת אומרת, למלך מותר, אבל לאדם רגיל אסור להציע אותו ממון חברו. כי מלך יש לו איזושהי רשות להפקיע ממון.
גם המושג הזה פורץ גדר.
מה?
המושג פורץ גדר.
זה אומר שיש גדר.
לתחום.
בדיוק. זה אומר שיש גדר, והמלך רק מותר לו לפרוץ אותה, אבל לאדם רגיל, להדיוט, אסור לפרוץ אותה. עכשיו, רוב הראשונים מבינים שם שאדם לא מציל עצמו ממון חברו, אין הכוונה שאסור לך לשרוף את המתים, אלא הכוונה שאם אתה שורף אותם, אתה צריך לשלם. אבל שיטת רש"י שם, זה שאסור לך לשרוף את הקדושים, יהרג ועל יעבור על גזל. ואת אסור לך לגזול אפילו אם חייך תלויים בזה. אתה צריך למות ולא לגזול. כמובן, אם השני מסכים, הוא צריך להסכים. אז כמובן שתיקח את הממון כדי להינצל. אבל נגיד שהוא לא מסכים, הוא מתעקש. אבל אם הוא לא מסכים, הוא מתעקש, למרות שהוא חייב, לא תעמוד אדם רעך. אבל הוא לא מסכים, לא רוצה. אם הוא לא רוצה, למרות שהוא עבריין. אני לא יכול לקחת את זה מדעתי, וכיוון שכך, אז יריג ועל יבוא, אפילו שאני עומד למות, זאת אומרת, אני אשלם בחיי על העניין הזה. כך רש"י כותב. פעם שמעתי שהרב ליכטנשטיין אומר שזה טעות סופר אחרי שם. לא יכול להיות. טעות סופר משמש הרבה פעמים להגיד דברים מופרכים. רש"י לא יכול להגיד דברים מופרכים, אז זה כנראה טעות סופר. זאת אומרת, זה הבחור הזה צר. בכל אופן, נדמה לי, אז אני לא זוכר כבר באיזה הקשר דיברנו על זה, אבל דיברנו על זה פעם, ואני אמרתי שיסודה של שיטת רש"י היא בדיוק בתפיסה של רב שמעון שקופ לגבי גזל. בעצם מה שרש"י אומר זה עוד פעם מבחין את הנקודה של האיסור מהמציאות. מה שרש"י בעצם אומר זה שאיסור לא תגזול נדחה לפני פיקוח נפש, כמו כל איסור אחר, הוא לא אחד משלוש העבירות החמורות. אבל נשאר הרובד המשפטי. ברובד המשפטי הרי הממון שייך למישהו אחר. עכשיו, אתה לא יכול לקחת ממון של מישהו אחר גם אם אתה צודק ברמה ההלכתית. וגם אם הוא צריך לתת לך את זה. הוא חייב אפילו לתת לך את זה, לא רק שלך מותר לקחת את זה. ועדיין זאת החלטה שלו. ואת ההחלטה מה לעשות עם הממון, גם אם הוא לא בסדר, היא שלו. הוא כאילו בעל הממון. אם הוא לא מתנהג בסדר, אז הוא לא מתנהג בסדר. הקדוש ברוך הוא יעניש אותו. אבל זו החלטה שלו, אני לא יכול, אין לי מה לחפש שם. זאת אומרת, אני לא יכול לעשות שם כלום. וכיוון שכך, האיסורים שמוטלים עליי, זה הלא תגזול, הם נדחים בפני פיקוח נפש, כי אני נמצא בסכנת נפשות. אבל איך הממון שלו מפסיק להיות הממון שלו בגלל פיקוח נפש שלי? מה זה קשור? אני בפיקוח נפש בגלל זה לא ממון שלו? עכשיו, אם לי אסור לקחת בגלל שהממון הוא ממון שלו, אז מה זה יעזור שאני נמצא בפיקוח נפש? זה יכול לדחות את האיסורים שמוטלים עליי. אבל מה שאני לוקח ממנו זה לא בגלל האיסור שמוטל עליי, אלא זה בגלל הזכות שלו על הממון.
רובן משפטי זה דבר מחייב אבל?
מה?
רובן משפטי זה דבר מחייב, לא צריך לא תגזול כדי זה
חייב לעשות את זה? לא, אז זה, אני חושב שאם דיברתי על זה, גם הזכרתי את זה. זה באמת רוב מי שאני דיברתי איתו לפחות, מבין שרב שמעון שקופ מתכוון לומר שהרובד המשפטי זה רק הגדרה, זה לא איסור. יש הגדרה של ממון, והרובד המשפטי מגדיר איזה ממון שייך למי ובאיזה נסיבות. ואז בא איסור לא תגזול ואומר, ואסור לפגוע בממון שהוא לא שלך, אלא של מישהו אחר. אז האיסור הוא רק לא תגזול. ההגדרה למי שייך איזה ממון היא הגדרה משפטית, שלא התורה עושה אותה אלא איזושהי תשתית קודמת. אבל זה לא יכול להיות ההסבר בדעת רב שמעון שקופ, בגלל ש... כמה סיבות. א', רב שמעון שקופ אומר שגזל גוי אסור. גם לשיטות שאין לא תגזול בגזל גוי, גזל גוי יהיה אסור. לכל הדעות. מה זה אומר? זה אומר שהעובד המשפטי הוא גם איסור. כי הרי איסור לא תגזול, לא חל שם. ובכל זאת הוא אומר, זה לא שזה מוגדר להיות של הגוי וזהו, אלא אם לקחת את זה, אז אתה עבריין. אסור לעשות את זה. זאת אומרת, זה רואים שהמימד המשפטי הוא לא רק הגדרה של דיני הקניין, אלא יש גם נורמה משפטית, במקביל לנורמה ההלכתית, או הדתית נקרא לזה, כי גם הנורמה המשפטית היא הלכתית. ההלכה מכירה גם במערכת המשפטית, אבל יש את הנורמה הדתית ואת הנורמה המשפטית, הלא תגזול וההגדרות המשפטיות. וחוץ מזה, רב שמעון שקופ גם שואל, שם בתחילת שער ה', רב שמעון שקופ שואל שם, ושמא תאמר, למה אנחנו צריכים לציית לדבר שהתורה לא ציוותה אותו? מאיפה מקור התוקף של העניין הזה? עכשיו, אם זאת הייתה רק הגדרה, אז מה השאלה? צריך מגדיר, לא תגזול אומר שאסור לקחת, אז ללא תגזול ודאי צריך לציית, זה פסוק בתורה. מה השאלה? מה הבעיה? ההגדרה של דיני המשפטים זאת הגדרה משפטית, והתורה, כשהיא אומרת לא תגזול, אומרת לך, אל תפגע בהגדרה המשפטית. אז מה השאלה למה צריך לציית? כי התורה אמרה לציית. אם הפשימון שואל את זה, אז הוא מבין שיש חובה לציית ברובד המשפטי גם בלי לא תגזול. הרובד המשפטי הוא לא רק הגדרה, הוא גם נורמה. זאת אומרת, אסור לעשות את זה משפטית. יש איסור משפטי, לא רק איסור דתי. זה רק הגדרה נטו. יש את כל מיני ראיות, עוד ראיות. לכן, אני חושב שההסבר הזה לא בא בחשבון. רב שמעון שקול. בכל אופן, אז הטענה שמה שרש"י אומר, שאדם לא מציל עצמו בממון חברו, זה בגלל שכל האיסורים באמת נדחים לפני פיקוח נפש. אבל מה שאסור לי לקחת ממון מהשני, זה לא בגלל האיסור, זה בגלל שזה שלו. להפך, האיסור הוא בגלל שזה שלו, לא שזה שלו בגלל האיסור. אלא בגלל שזה שלו, ולי אסור לפלוש לרשות שלו, לפרוץ את הגדר, כמו הלשון הזה, כמו שיוסי אמר קודם. הגמרא עצמה משתמשת בשפה הזאת, שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרך. זה בא על גזל, זה לא פורץ גדר. אבל גזל זאת פריצת גדר. זה כמו שדיברנו על דינה, שהרמב"ם כותב, שלקחת אשת איש, לנעוף עם אשת איש, יש בזה מימד של גזל. אנחנו מדייקים כמה אחרונים, המחסכים ועוד. ממה שהרמב"ם אומר על דינה, שהם גזלו את דינה. אז הם גזלו. הם בעלו את דינה, לא גזלו את דינה. הרמב"ם תופס שפגיעה באשת איש זה כמו גזל. למה? כי אשת איש זה תיחום של איזשהו סוג של מציאות, כמו שראינו באשם מעילות, וגם גזל, יש אשם גזלות. זאת אומרת, יש איזשהו תחום שאסור לך לפלוש לתוכו. האיסור לא תגזול בא אחר כך. הוא לא הסיבה לזה שיש גדר, הפוך. זה שיש גדר, זאת הסיבה לזה שהתורה מטילה את איסור לא תגזול. זו הדוגמה החביבה עליי שאני מביא מהחבר הליצן שלי מבני ברק, שהוא, כן, שישבנו ליד השולחן, ודיברנו שם, ופתאום הוא ראה איזה ספר שהוא חיפש הרבה זמן אצל מישהו שקורא שם, אז הוא אומר לו, תראה, יש לי שתי אפשרויות, או לקחת לך את הספר ולעבור בלא תגזול, או להשאיר לצלך את הספר ולעבור בלא תחמוד. סימן שאני במקום אחר עובר עליו, אז לפחות שהספר יהיה אצלי. זה כמובן טעות בגדרי לא תחמוד, והוא ידע את זה, הוא תמיד חכם, אז סתם זה בדיחה, אבל נגיד שהוא היה צודק בגדרי לא תחמוד, אז מה? האם זה שיקול רלוונטי? לכאורה כן, מה? הוא צודק, לא? אם במקום אחר אתה עובר עליו, אז לפחות שהכסף יהיה אצלך. הנקודה היא כזאת,
אפילו שאתה צודק... זה לב שיש בו מעשה ושאין בו מעשה.
בסדר, אני עזוב, יש פה עוד בעיות בגדרי לא תחמוד, אבל נגיד ששניהם לבים והם שקולים והכל בסדר, וכל השאלה רק אם הכסף יהיה אצלי או לא. אז השיקול ההלכתי מצדיק את זה. אז מה? אסור לך לקחת את הממון הזה לא בגלל שאתה לא צודק הלכתית, אתה צודק הלכתית, לא תגזול נדחה בפני פיקוח נפש. אני צודק לגמרי הלכתית שאני לוקח לך את הממון, אני בפיקוח נפש. אתה צודק, אבל לא בבית ספרנו. תהיה צודק על הממון שלך. בממון שלי אתה יכול להיות צודק כמה שאתה רוצה, אבל מי שקובע מה יקרה איתו זה רק אני. וזו התפיסה של רש"י שהוא אומר שיש ירק ועל יעבור על גזל. כיוון שהאיסור לא תגזול, אין עליו ירק ועל יעבור, הוא לא אחד משלושה עבירות החמורות, אבל הגדר הזאת, שאותה אתה לא יכול לפרוץ, זה כמו מציאות. אם אני נמצא בסכנת נפשות, אז עכשיו בגלל זה אני יכול לחדור דרך הקיר, כי יש פה שריפה. עכשיו אני רוצה לחדור דרך הקיר. פיקוח נפש דוחה הכל, לא? מה זה דוחה הכל? המציאות היא שאתה לא יכול לחדור דרך קירות, מה לעשות? אז אם תשרף, נשרפת, מה לעשות? על הגדר הזאת של הגזל, כן, באופן מטאפורי, זה כמו קיר, זאת אומרת, אתה לא יכול להיכנס לשם. אתה לא יכול להיכנס לא בגלל ההלכה, אם זה היה ההלכה, היא הייתה נדחית בפני פיקוח נפש. אתה לא יכול להיכנס כי זה קיר, זה שייך למישהו אחר. שיקולים שלך צודקים ככל שיהיו, לא מאפשרים לך להיכנס לרשות של מישהו אחר. רשות של מישהו אחר, רק הוא מקבל עליה החלטות.
זה גם בעילה של שפחה חרופה ומעילה בקודש, זה גם בירק ובעל יעבור?
כן. נגיד, שפחה חרופה, אני חושב שכן, לפי הפני יהושע, בגלל שזה כמו עריות. כי הנקודה היא לא האיסור, הנקודה היא ש... לכן, בהחלט יש מקום להגיד שזה יריב על יבוא. אתה לא יכול להיכנס שם בשום צורה. לגבי מעילה, זאת שאלה אחרת כבר, אני לא יודע. לא בטוח שכל כניסה לרשות אחרת היא ביריב על יבוא. זה אני לא יודע.
רש"י לא נפסק להלכה.
נכון, רש"י לא נפסק להלכה. בשיטת יחיד, יש איזו שיטה בגאונים גם בנוסף, אבל צריך להבין, אז אני כתבתי איזה פעם משהו, כמה וכמה ראשונים אחרים בעצם רעיונית מצטרפים לרש"י. למשל, יש תשובת הרשב"א, שהרשב"א כותב שם שמה שמותר לך בעצם, הרשב"א אומר כן מותר לך לקחת את הממון אם אתה בסכנת נפשות, רק אתה צריך לשלם. זה הפשט בגמרא לשיטתו. אבל פשט קשה אגב, פשט הגמרא הוא ודאי כמו רש"י. אבל הרשב"א מנמק את זה בזה שבעל הממון בין כל כך הוא בעצמו צריך לתת לי את הממון. ולכן אני כבר יכול לקחת את זה. אין לו תגזול, הוא חייב לתת לי את הממון בגלל שיש לו תעמוד על דם רעך. כיוון שכך, אז אין לו תגזול, אני יכול לקחת את זה. אז בעצם, אגב, זה טענה קשה, כי לא תעמוד על דם רעך זה לא חושן משפט, לא תעמוד על דם רעך זה יורד דר. אז זה שהוא חייב לתת לי את זה יפה מאוד, לא רוצה לתת לי את זה. הוא חייב, זאת הקדוש ברוך הוא יעניש אותו, מה זה קשור? איך זה מפקיע את איסור לא תגזול, איך זה מפקיע את, את הבעלות שלו? זה לא מפקיע את הבעלות שלו. דברי
הרב ודברי התלמיד, דברי משלמים?
לא, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי משלמים, זה אומר שאתה חייב לעשות את זה, אבל זה לא אומר שהממון כבר לא שלך. מי הפקיר את הממון? אתה לא בסדר, אוקיי. אבל אתה איך מחליט אם אתה רוצה להיות בסדר או לא בסדר? אני לא יכול להחליט עבורך שאתה תעשה פה מצוות. אם אתה לא לוקח צדקה, אני יכול לקחת לך עכשיו את הצדקה ולתת לעני? לא. אולי בדין יוכל, מדין קופינו על המצוות, זה משהו אחר. אבל איך אני יכול לקחת? זה לא הופך להיות שלי אם אתה חייב לתת לי את זה. אתה חייב לתת לי את זה, ואתה תהיה עבריין אם לא תיתן לי את זה. אבל, אז הרשב"א שם מניח שיש פה כנראה גם איזשהו סוג של הפקעה ממונית, שזה חידוש גדול.
כמו בחמץ, אחרי איסור הנאה, שזה לאו ממונה. וזה לא ברשות...
התורה העמידה את הדבר ברשותו כדי שיעבור עליו ובא לראה.
אז משמע שזה איסור של יורד דעה שמוציא אותו מהרשות.
לא, זה באיסורי הנאה. באיסורי הנאה יש כמה ראשונים, זה מחלוקת ראשונים. אבל באיסורי הנאה יש כמה ראשונים שרוצים לטעון שזה מפסיק להיות הממון שלי. זה מה שכתוב בזה, כשאתה אומר שזה איסור הנאה. התורה הוציאה את זה בשלי. בגזל, לא תעמוד אדם רעך, זה לא איסור הנאה, והתורה לא הוציאה את זה ברשותי. צריך חידוש של התורה בשביל זה. אז זה מה שהרשב"א אומר, אבל לא משנה, אחרי שקיבלנו את החידוש של הרשב"א, וזה חידוש, מה בעצם הוא אומר? שאם היה פה איסור לא תגזול, הייתי צריך למות ולא לגזול. מה אני צריך את כל ההסברים שלו? מה הבעיה? איסור לא תגזול נדחה בפני פיקוח נפש וגמרנו. למה אתה צריך להסביר לי שאין פה איסור לא תגזול? הרי אפילו אם יש איסור לא תגזול לא נדחה בפני פיקוח נפש, מה רואים? שהרשב"א ברמה הרעיונית מצטרף לרש"י. אם היה פה איסור לא תגזול, היה אסור לקחת את זה. הרשב"א טוען שאין פה איסור לא תגזול, ורש"י אומר שיש, ולכאורה רש"י צודק, כי לא תעמוד על דם רעך זה יורד דעה. בסדר, אבל הרשב"א חידש שגם האיסור הממוני, גם החומה הממונית נופלת פה. ואז אתה יכול להיכנס, אבל אם הייתה חומה כזאת, אז גם הרשב"א אומר שפיקוח נפש לא מתיר. ועוד, אני יכול לראות את זה בעוד ראשונים. זאת אומרת, יש עוד ראשונים שלהלכה אומרים נגד רש"י, אבל בתפיסה הרעיונית הם מצטרפים לרש"י.
מסיבות אחרות.
כן. ואז זה בעצם אומר שגם הם מסכימים שאם הייתה פה חומה, אז זה עומד גם נגד פיקוח נפש. זה מזכיר לי את הגמרא בסנהדרין מדברת על זמרי. אז היא אומרת שאם התהפך זמרי והרגו לפנחס, לא נהרג עליו. יש לו דין רודף לפנחס. אז זמרי היה יכול להרוג את פנחס כדי שלא להתגונן. אז על זה שואלים האחרונים, יש בכלי חמדה למשל, הוא מביא, אני לא זוכר, של רבי מגור, הוא מביא את זה בשם רבי מגור את השאלה הזאת. הרי זמרי היה יכול להציל את עצמו באחד מאיבריו של פנחס. אם הוא היה מפסיק לחטוא, פנחס לא היה הורג אותו. אז בעצם הוא יכול היה להציל את עצמו גם בלי להרוג את פנחס. אז מה היתר שלו להרוג את פנחס כדי להינצל? הרי אנחנו יודעים שאם אתה יכול להינצל בלי להרוג את הרודף, אין היתר להרוג את הרודף. אתה רואה לו ברגל, אתה בורח יותר מהר ממה שהוא רץ. לא משנה, עם כל מיני צורות, אז אתה לא, אסור לך להרוג אותו. יש ראשונים שאומרים שאתה חייב מיטה אם אתה הורג אותו, זה ויכוח בראשונים, אבל לא משנה, ודאי שאסור לך. אז איך הגמרא שמה אומרת שזמרי, אם הוא היה הורג את פנחס מדין רודף, הוא היה נפטר. אז על זה הוא אומר שהמקלי חנדה, אני שהוא מביא את זה בשם הרבי מגור, שנכון, הוא היה יכול להפסיק לחטוא, אבל לא בא לו להפסיק לחטוא. זכותו לחטוא. זכותו המשפטית לחטוא, לא זכותו ההלכתית. הקדוש ברוך הוא יעניש אותו על זה שהוא חטא. אבל מה זה העסק שלך? אתה יכול לדרוש ממני להפסיק לחטוא בשביל להציל את החיים שלך? מה פתאום? אני רוצה לחטוא. מה זה העסק שלך? הקדוש ברוך הוא יתחשבן איתי. אתה רוצה להרוג אותי? בגלל שאני חוטא? אני ארוג אותך. אתה רודף. למרות שמותר לך, והקדוש ברוך הוא נתן לו את בריתו שלום, כמובן, ושיבח אותו על המעשה הזה. זה לא, אין פה איזה עבירה שפנחס עשה. אבל סוף סוף לי מותר לחטוא, מותר משפטית. זאת אומרת, אתה לא יכול לתבוע ממני להפסיק לחטוא בשביל להציל את החיים שלך. אתה יכול להגיד לי, תשמע, אסור לחטוא, זה עניין אחר. אתה לא יכול לתבוע ממני להפסיק לחטוא בשביל להציל את החיים שלך. וכיוון שכך, אם אתה תאיים עליי, אני ארוג אותך. כמו שדוגמה שאפשר ללמוד אותה בקל וחומר מהגמרא הזאת. מה קורה אם מישהו מאיים עליי עם אקדח ודורש ממני שקל? אם תיתן לי שקל, אז הכל בסדר, אני הולך הביתה, חסר לי שקל, יש לי לאוטובוס. בסדר, יש לי רק 5 שקל, וזה עולה 6 שקל. אז אני נעים עליך באקדח, תן לי שקל, ואם לא, אני הורג אותך. עכשיו, האם מותר לי להרוג אותו? הוא עודף. או לתת לו שקל, נתן לו שקל וגמרנו את העניין. מה, בשביל שקל להרוג בן אדם? התשובה היא ודאי שמותר לי להרוג אותו. אני לא חייב לו שקל, אני לא רוצה לתת לו שקל. מי שירצה לתת לו שקל בשביל להציל אותו, יכול להיות שהוא צדיק, אני לא יודע. אבל אני לא חייב שום דבר, לא רוצה לתת לו שקל. מה, הוא יכול ליצור משוואה ששמה פה את השקל מול החיים ואז לדרוש ממני לוותר על השקל שלו, כי אחרת הוא יאבד את החיים. אל תייצר משוואות ולא תאבד את החיים. אתה מייצר לי משוואה כזאת ששמה פה שקל מול החיים שלך. אתה ייצרת את המשוואה ואני צריך לשלם את השקל. אל תייצר את המשוואה הזאת, אל תאיים עליי ואל תיקח שקל, ואף אחד לא, אתה לא תמות ואני לא אשלם לך את השקל. ברגע שאתה יצרת את המשוואה, אני לא צריך לפתור אותה.
למה אתה לא אומר על זה שיש לו את הקיר הזה שצריך לשרוף את התבואה שלו? אז אני יכול להגיד את אותו דבר, אתה שרוצה לשמור על הרכוש שלך, כי זה שלך, אל תיתן לי משוואה שאני עכשיו לא אחתור, כי אני הולך למות אם אני לא נכנס אליך.
אתה חוטא בקום עשה, זאת אומרת, מה מתיר לך לקחת את הרכוש שלי? אני לא דורש לך כלום, שום דבר, תעשה מה שאתה רוצה. חוץ מזה שהרכוש הזה מחוץ לתחום, כי אתה הוא שלי. אתה תעשה מה שאתה רוצה. לא אני מאיים עליך.
אני מוכן לחתור בשביל...
אני מאיים עליך, אז כמובן זה לא...
לא, לא,
אני אומר... זה גורם שלישי מאיים עליו.
העובדה שאתה אומר לי, אני יודע שאתה בסכנת חיים, אבל אני לא נותן לך להיכנס לרכוש שלי, זה סוג של משוואה שאני לא מוכן לקבל. אני מוכן לחתור כדי להציל את החיים.
זה לא משוואה, הרכוש שלי הוא שלי, זה משוואה שלא את הקדוש ברוך הוא עשה, לא אני. הרכוש שלי הוא שלי, אתה לא יכול לקבל עליו החלטות, זה קבע הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצפה ממני לתת לך כדי להציל את חייך. את זה אני לא עושה, והקדוש ברוך הוא התחשבן איתי. אבל אני לא מעמיד אותך בשום משוואה, אני לא, מה אתה רוצה ממני? הרכוש שלי הוא שלי. רק אני מקבל עליו החלטות. זה אותו דבר כמו עם השקל של המאיים ההוא, שעוד פעם, זה אותו עניין. אני, עם השקל שלי, רק אני מחליט מה לעשות. וגם אם ההחלטה שלי היא לא בסדר, וכאן במקרה הזה אני חושב, אני לא חושב שהיא לא בסדר בכלל, לא, באמת לא צריך לתת לך שקל. אבל אצל זמרי רואים שאפילו אם הייתי צריך לתת לך את השקל, זכותי לא לתת ואתה לא יכול להרוג אותי בגלל זה. אז זה לא עובד ככה. אבל פה לתת את השקל אני בכלל לא חייב לך. אין שום מצווה ואין שום איסור לא לתת את השקל. אז בזה ודאי וודאי שאני יכול להרוג אותך. אוקיי?
לגבי זה כשאינו ניכר כמו מדמה ו... זה איסור שהוא לא כמו מעילה, נכון?
מעילה? מה זאת
אומרת? הוא לא גזל במובן של מעילה בממון של הזולת, נכון?
לא, אני לא גזלתי ממך כלום, אני רק הפכתי את הממון לא נגיש מבחינתך. הקדוש ברוך הוא גזל לך את זה. הוא אמר לך שאסור לך לקחת, לגעת במדומה או משהו כזה. בעיה שלו ושלך. אני רק מין גרמה כזה. זה בדיוק הבעיה של איזה כשאינו ניכר. אז בעצם כל הדברים האלה אומרים שהמושג של גזל גם הוא מצטרף לאוסף הדברים האלה שמחייבים אשם, בגלל שגם בגזל היסוד הוא לא האיסור שלא תגזול, היסוד הוא החומה המשפטית שעומדת סביב הרכוש של מישהו אחר, שאני לא יכול לחדור אותה, אם חדרתי אותה אני חייב אשם. עכשיו הדוגמה הבאה שאליה לא הגעתי בפעם הקודמת, זה אשם תלוי. זה אשם החטא האחרון, הרביעי, שהוא מובא על ספקות. אם מישהו ידחה על דבר שהוא ספק איסור, דבר שדבר על חלב נגיד, שחייבים עליו חטאת, חייבים עליו, סליחה...
כרת?
כן, חטאת בשוגג ומיטה במזיד, אז במקום כזה, אז בספק, מביאים אשם תלוי. עד שזה מתברר, ואז יכול להיות שמחליפים, מתברר שזה כן היה זה, אז הייתי שוגג, אז אני מביא חטאת, זה מומר לחטאת. אבל בשלב ראשון, אני קודם כל מביא אשם. בסדר? אני יודע, אשם המסובכים, אבל יש אשם תלוי על ספקות. עכשיו, גם כאן צריך לדון למה זה אשם. וכאן אני קודם כל אביא איזושהי אינדיקציה, כדי להראות שגם זה מצטרף לרשימה המכובדת של האשמות הקודמים. שיטת הרמב״ם, זה מחלוקת ראשונים, שיטת הרמב״ם היא שספק דאורייתא לכולה, מן התורה. חובה להחמיר בספק דאורייתא היא חובה דרבננית. כולם מסכימים שבספק דאורייתא צריך להחמיר, רק השאלה היא אם צריך להחמיר מדרבנן, או צריך להחמיר מדאורייתא. ספק דרבנן לכולה לגמרי. אתה יודע, ספק דאורייתא, אומר הרמב״ם, מדאורייתא גם הוא לכולה. רק רבנן הם אלה שחייבו אותי להחמיר. אז עכשיו שואלים על הרמב״ם, אם זה ככה, אז איך מביאים אשם תלוי? אכלת דבר שהוא ספק איסור? היית צריך להחמיר, אבל החובה להחמיר רק דרבנן. לא מעלתי בחובה הזאת, לא קיימתי את החובה הזאת. איך אני מביא שם? איסור דרבנן. אזכיר לכם את השאלה על תלמידי רבנו יונה, כן? שמי שאוכל בלי ברכה חייב להביא שם. גם שם שואלים, לאכול בלי ברכה זה איסור דרבנן. או ביטול הסדר רבנן אפילו, שאלה אם זה איסור או ביטול הסדר רבנן. דרבנן זה קצת קשה להבחין. עשה לברך, איסור לאכול בלי ברכה, זו שאלה מעניינת אם זה זה או זה. אבל, אז גם פה אותו דבר, אין איסור, ואתה מביא שם. אז בגלל זה יש מהרבה אחרונים שטוענים שבאשם הכלל הוא, לפחות לפי רוב הפוסקים, זה מחלוקת בגמרא, לפי רוב הפוסקים, אשם לא מובא על כל ספק. רק הספק דייק באיסור, חתיכה משתי חתיכות. אם יש לי חתיכה אחת שאני לא יודע אם ספק חלב, ספק שומן, אז על זה לא מובאים אשם. אבל אם יש לי שתי חתיכות, אחת היא ודאי חלב, אחת היא ודאי שומן, רק אני לא יודע מי היא מי. ואכלתי אחת מהן. אז אני מביא אשם. למה? כי זה חתיכה משתי חתיכות, זה ספק יותר חמור. זה ספק דייק באיסור, כי לפניי ודאי מונח האיסור, רק השאלה אם אכלתי אותו. ספק בחתיכה אחת, אני בכלל לא יודע אם יש פה איסור. זה מצב היפותטי, אולי בכלל אין פה איסור. אז הספק, עוד פעם, זה 50-50 בשני המקרים מבחינת הסיכויים, ההבדל לא הסתברותי, ההבדל הוא הלכתי. הלכתית, ברגע שיש ודאי איסור בסיטואציה, אתה צריך יותר להיזהר. מאשר במקום שלא בטוח שיש איסור, יש לך חשש. אוקיי? אז אשם להלכה, וכך גם הרמב"ם פוסק, מובא רק במצב של חתיכה משתי חתיכות. על חתיכה אחת לא מביאים אשם תביא. אומרים האחרונים, פני יהושע אומר את זה, מה ששמעיתי אומר את זה, כל חשובי האחרונים אומרים את זה. שהרמב״ם אומר שבספק דייק באיסור יש חובה מדאורייתא להחמיר. כי אחרת לא מביאים אשם, אין איסור. כל מה שהרמב״ם אומר שספק דאורייתא לכולה מדאורייתא, זה רק על ספק של חתיכה אחת. אבל לא ספק של חתיכה משתי חתיכות. בחתיכה משתי חתיכות זה ספק דייק באיסור. יש חובה מדאורייתא להחמיר, ולכן אם אתה לא קיימת את החובה הזאת, אתה צריך להביא אשם, אשם תלוי. אלא מאי? שהרמב״ם כותב במפורש לא כך, מה לעשות? הרמב״ם כותב בהלכות אבות הטומאת מת, ותת הלכה י"ב. דבר ידוע שכל אלו הטומאות וכיוצא בהן שהן משום ספק, הרי הן של דבריהן. כשיש ספק לגבי טומאה, אז החובה להחמיר זה רק מדרבנן. ואין טמא מן התורה, אלא מי שנטמא טומאת ודאי. אבל כל הספקות, בין בטומאות, בין במאכלות אסורות, בין בעריות ושבתות, אין להם אלא מדברי סופרים. זאת אומרת, החובה להחמיר בספקות זה רק מדברי סופרים. ואף על פי כן, דבר שחייבים על זדונו כרת. ספקו אסור מן התורה, שהרי העושה אותו חייב אשם תלוי. המשפט הזה הוכנס על ידי האחרונים. אין את זה ברמב״ם. בנוסחאות שלפנינו זה נמצא, לא בפרנקל. פרנקל נדמה לי מוריד את זה. אני חושב, אני לא בטוח, אני לא זוכר כבר, נדמה לי. לפחות מאיר שיש פה נוסחה אחרת. אבל בדפוסים שלפנינו זה מונח, כי כל האחרונים היו בטוחים שזה ברור שזה ככה. למה? כי הרי דבר שמביאים עליו אשם תלוי, אז ברור שיש איסור דאורייתא, אחרת איך מביאים אשם? זה חולין בעזרה. להביא קורבן בלי איסור. זה חולין בעזרה. אז לכן מה שהרמב״ם אומר שכל ספק איסור הוא רק מדרבנן, ומדאורייתא זה לכולה, זה רק באיסורים כאלה שאין עליהם אשם תלוי. באיסורים שיש אשם תלוי, ברור שהחובה להחמיר היא מדאורייתא.
מי שהכניס את זה לנוסח של הרמב״ם עצמו?
כן. כך זה מופיע, אז תכף, פתח רמב״ם במהדורות הרגילות, לא פרנקל, אתה תקרא את הנוסח הזה. זה מה שמופיע שם. עכשיו, בדפוסים כבר פרנקל מאיר, בדפוסים זה לא מופיע בשום מקום. זאת אומרת, זה המצאה של האחרונים בגלל שלא הסתדר להם משהו. זה אחת הבעיות, הרי גזירת רבנותם לא להכניס תיקונים בגוף הטקסט. זה גזירת רבנותם. עד זמנו היו מכניסים, וכך נוצרו הרבה מהשיבושים. אנשים היו מכניסים, כי יש להם איזה קושייה, אז הם מתקנים את הטקסט. אולי יש תירוץ, איך אתה יודע, איך אתה יכול להיות כל כך בטוח. לכן, כמו הבח וכו', כל מי שאחרי רבנותם, אז הוא מגיע בצד. הוא שם אות, הוא אומר, נראה לי שצריך להגיע כך וכך. אבל אתה לא מכניס תיקונים בגוף הטקסט. בכל אופן, אז ברמב״ם פה הם כנראה כן הכניסו את זה. הבעיה היא שהם אומרים פה, כל דבר שחייבים על זדונו כרת, ספקו אסור מן התורה. עכשיו, זה מופיע במשפט הקודם, מה כתוב? אבל כל הספקות, בין בטומאות, בין במחלות אסורות, בין בעריות ושבתות, אין להם אלא מדברי סופרים. ומיד אחרי זה מכניסים משפט, אבל דברים שזדונם כרת, זה לא. אז מה זה עריות ושבתות? זה לא דברים שזדונם כרת. וגם על זה אומר הרמב״ם...
אבל זה לא קראת, הרגעת בשבתות, לא?
בטח שכן.
זה לא מיטה או משהו כזה?
בסדר, קראת ומיטה, מה זאת אומרת?
ספק תומה זה לא ספק תומה כוונה?
מה?
ספק תומה זה לא ספק כוונה גם דאורייתא?
מה זאת אומרת? אה, אתה אומר ספק תומה ברשות הרבים או ברשות היחיד? לא משנה כרגע, זו שאלה, יש תומות מסוימות שאתה כן הולך עם דיני ספקות. לא תלוי ברשות, אלא דיני ספקות רגיל. אז הטענה ש... זה גם ויכוח לגבי ספק תומה ברשות הרבים, ספק תומה ברשות היחיד, אז השאלה היא אם הספק תומה בעצם הוא כמו כל דיני התורה, שספקם לחומרה. כי יש הלכה מיוחדת שברשות הרבים ספקה לכולם. אז יוצא שספק תומה ברשות היחיד, זה פשוט מדין ספק דאורייתא לחומרה, זה לא דין נוסף. שיטת הרמב״ם יש כאלה שמסבירים הפוך. שבספק תומה ברשות הרבים זה הדין הרגיל של דיני ספקות, שספקות לכולם. בספק תומה ברשות היחיד יש גזירת הכתוב שהולכים לחומרה.
לא ספק ספקה ברשות היחיד יאמרו לכולם.
זה חלק מאותה גזירת הכתוב, שעד כמה שאתה מרבה עליו ספקות...
שואל מה שהרב אמר קודם, השאלה הראשונה, למה ספק ספק היום?
זה באמת בעייתי, אז צריך להגיד שיש פה, או שיש פה איזושהי הלכה נוספת בתומעה, שהיא לא רק ברשות הרבים יש הלכה שספקה לכולה, אלא ברשות היחיד שספק ספקה לחומרה, אבל הספק עצמו הוא מדיני הספקות הרגילים, או שבאמת הם לא יגידו שזה מדיני הספקות הרגילים, כי הקושה שלנו היא רק על הרמב״ם. והרמב״ם הרי אומר שספק דאורייתא לכולה. אז אם אני רוצה להגיד מהלך כזה ברמב״ם, אז דווקא ספק תומה ברשות הרבים הוא הדין הרגיל. ספק תומה ברשות היחיד הוא החידוש. ושם, כמה שאתה מרבה עליו ספקות, תרבה, כי זה חלק מאותו חידוש, אז אין בעיה. באופן, בקיצור, זה לא נכנס ברמב״ם בשום צורה, זה לא הופיע ברמב״ם, זה סותר את מה שהרמב״ם כותב כאן. אגב, אני לא יודע למה הם היו צריכים לתקן את זה. הם היו יכולים להגיד שכל דבר, כל ספק של איקבא איסורא, שחייבים עליו שם תלוי, ספקו לחומרא, לא כל דבר שזדונו קרת. כי אם יש דבר שזדונו קרת, אבל הסיטואציה היא חתיכה אחת, לא חתיכה משתי חתיכות, אז אין השם תלוי. הם הלכו רחוק מדי. וזה השקר ניכר יותר כשאתה הולך רחוק מדי, מרחיבים חזית, כמו שאומרים המשפטנים. אבל אני אומר, בכל מקרה, ברמב״ם אין הסתייגות לא כזאת ולא כזאת. זה בכל מקרה זה תוספות. אז מה כן? אז למה באמת מביאים השם, אם כל הספקות לפי הרמב״ם הולכים לכולה? לא משנה, חתיכה אחת, שתי חתיכות, זדונו קרת, אין זדונו קרת, הכל ספקו לכולה. כי השם לא מותנה באיסור. עוד פעם, בדיוק אותו עניין, השם תלוי מצטרף גם הוא לכל השמות החטא, ושוב פעם אנחנו רואים שהחובה להביא השם לא זוקקת שיהיה איסור. גם בלי שיש איסור אנחנו מביאים השם. הנה, השם תלוי. אני אחדד את זה קצת יותר אולי. שיטת הרמב״ם בכמה מקומות זה שהחובה לציית לחכמים בגזרותיהם היא בגלל לא תסור. אוקיי? והרמב״ן שואל עליו, אז למה ספק דרבנן הוא לכולם? כי אם בכל איסור דרבנן אתה עובר עליו שלא תסור, אז ספק דרבנן זה בעצם ספק אם אתה עובר עליו דאורייתא. אז היית צריך להחמיר. למה ספק דרבנן לכולה. אז נדמה לי שכמה אחרונים מסבירים את זה, רב שמעון שקוב בניסוח אחד, רב שלמה זלמן בניסוח אחר, אני חושב שמתישהו דיברנו על זה. הטענה היא כזאת, בכל איסור שיש בתורה וגם במצווה, יש שני ממדים. ממד אחד זה הציווי. והמימד השני זה המהות. זה המאמר של רבי חנן וסרמן על התשובה, שם, שם שדיברנו על זה פעם, ששם הוא אומר, שהוא מביא מהרמח"ל את העניין הזה, שכל פעם שאתה מקיים מצווה, אתה בעצם עשית שני דברים. א', צייתת על הציווי, וב', המצווה עצמה כנראה יש בה איזושהי תועלת, לכן הצטווינו בה. אז גם את זה השגת. בסדר? עכשיו, מי שאינו מצווה ועושה, אז את התועלת הוא ישיג, אבל את הציות לציווי אין לו. ולכן הריטב"א ותוספות ראש כותבים שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. למה? לא בגלל כל הוורטים המוסריים שאומרים, אלא פשוט בגלל שמי שמצווה ועושה מקיים את שני הדברים. הוא גם מציית לציווי, והוא גם מביא את התועלת של המצווה. ומי שאינו מצווה ועושה רק מביא את התועלת, אבל הוא לא ציית לציווי. לכן גדול המצווה ועושה. יש פשוט מתמטיקה. אז בכל איסור ובמצווה יש כמובן גם הציות לציווי וגם התועלת. בעבירה יש גם את המרי נגד הציווי וגם את הנזק שמביאה העבירה. עכשיו, מה קורה אם אני בספק? ספק, אז ככה, ספק דרבנן לכולה. למה ספק דרבנן לכולה? בגלל שבדרבנן כל האיסור הוא רק לציית לחכמים, הדבר מצד עצמו הוא לא אסור, אוקיי? אז כיוון שכך, הספק, אם יש ספק אם חכמים אוסרים על זה, נגיד ספק עוף בחלב, לא יודע אם זה עוף בחלב או לא, עוף בחלב איסור דרבנן, כיוון שאני לא יודע, זה ספק דרבנן. עכשיו, גם עוף בחלב, אם זה ודאי עוף בחלב, הוא לא באמת חפצה של איסור. אין עם זה בעיה. רק מה החכמים? אמרו לי לא לאכול את זה. איסור של מחכמים. אז בעצם אין פה איסור עוף בחלב, אלא האיסור, החובה היא לציית לחכמים, או לא למרוד נגד דבריהם, לא תסור בכל שער ירוחה. בסדר? עכשיו, כיוון שאני לא יודע אם הם עושרים עליי, כי אני בספק, ספק מרד, הוא לא מרד. אם אני לא בטוח שציוו עליי לאסור מרד, זה כשבטוח שזה אסור ואני הולך נגד. אבל אם רק אולי ציוו עליי ואולי לא, זה לא נקרא מרד. אז אם היה פה חשש מהותי, אז בסדר, צריך לחשוש. אבל אם כל הבעיה זה רק המרד, ספק מרד, הוא לא מרד. לכן ספק דרבנן לכולה, גם לפי הרמב״ם. זה ככה הם מסבירים. בואו נעשה את החשבון רגע מה זה אומר. אז למה ספק דאורייתא לחומרא?
ספק מהות זה כן מהות.
גם בדאורייתא יש את שני ההיבטים, את המהות ואת הציווי. אם אני בספק, אז מימד הציווי מסתלק. כי ספק מרד הוא לא מרד. מה נשאר? המהות. כמו שיכול להיות שאתה אוכל חזיר, לך תדע. אם במציאות זה חזיר, אז זה חזיר. לא משנה שאתה בספק. לכן אתה צריך להחמיר. את החובה להחמיר היא בגלל שיש פה חזיר במציאות, גם אם אין עליי ציווי להחמיר. וזה בדיוק שיטת הרמב״ם בספקות שראינו קודם. שיטת הרמב״ם בספקות מה היא? שזה לא בגלל הציווי הבעיה פה. הבעיה פה שיש חשש, אולי אתה תאכל חזיר. זה הבעיה. לכן אתה צריך להחמיר, לא בגלל שיש ציווי להחמיר. אלא אתה יכול להיכשל באיסור חזיר. הבעיה היא איסור חזיר, לא איסור ספקות. אוקיי? אז כיוון שכך בעצם אין איסור שבו אני נכשל, בעצם הבעיה, בעצם לקיחת הסיכון, כשאני עברתי על איסור מספק, בעצם לקיחת הסיכון אין איסור. נגיד אם יצא בסוף לא חזיר אלא בשר כשר, אז לא קרה כלום, נכון? זאת אומרת, עצם המעבר על הדין של ספק הדאורייתא לחומרא הוא לא אסור. אלא מה? יש את החשש שאני אפגע במהות הבעייתית, נכון? אפילו אם אכלתי חזיר, כיוון שזה רק היה ספק, לא עברתי על ציווי. כי ספק ציווי הוא לא ציווי, רק כשאכלתי הייתי בספק, נכון? אז בעצם אין פה איסור, כי בלי ציווי אין איסור. מה יש? יש את הנזק. אז הספק בעצם הוא רק בגלל הנזק, נכון? ואז יוצא שלמעשה כל איסורי ספקות, בפרט לשיטת הרמב״ם, הוא הולך לשיטתו כמו שראינו למעלה, שכל איסורי ספקות לפי הרמב״ם לא נובעים מאיסור. אין איסור, כשאתה נכנס לספק. הבעיה רק החשש שמאכלת חזיר. אז אין איסור. אז למה מביאים השם תלוי? כי השם תלוי בא בלי איסורים. זה כל הרעיון. החובה להחמיר בספקות זה לא דבר שיש איסור, או חובה להחמיר בספקות. ושבמציאות אסור לך להיכנס לסיטואציה כזאת. זאת אומרת, זה לא, יש פה איזו חומה, נקרא לה סברתית, עובדתית, לא בגלל שיש ציווי כלשהו שמצווה עליה. יש רב שמעון שקופ דן בתחילת שער א', הוא דן שם, זה שער הספקות. אז הוא דן שם מה טיבו של איסור ספק. האם יש איסור להחמיר ולא להיכנס לספקות, או שזה איסור על... אתה לוקח סיכון שאם אכלת חזיר, לא יהיה לך טענה שהיית אנוס. כי אמרו לך, תשמע, דע לך שיש פה חשש מחזיר, אתה צריך להיזהר. אבל אם אכלת, לקחת את הסיכון ויצא בסדר, זה לא יצא חזיר, לבריאות. אבל אם יצא חזיר, אז אתה לא יכול להגיד שאתה אנוס, כי הזהרנו אותך. זאת אומרת, כל איסור הספק הוא לא באמת איסור, אלא רק מניעת הגנה של אונס, אחרי שעברת על איסור חזיר, אוקיי? התפיסה הראשונה אומרת, לא, יש איסור על כניסה לבית הספק.
זה לא משנה אם יקבע איסור או לא יקבע איסור?
לא. איסור על כניסה לבית הספק, כל איסור הספקות הם כאלה, יקבע איסור רק נפקא מינה לאשם. אבל החובה להחמיר בספקות אין הבדל בין יקבע איסור אבל לא יקבע איסור.
נו, אז למה אתה לא מביא גם אשם על משהו שלא יקבע איסור? אתה אומר שעדיין פרסת פה איזשהו גדר של סברתי.
אז למה לפי הרמב״ם באמת, זה שאלה טובה. אבל למה מביאים אשם בדבר ש... סליחה, למה מביאים אשם בדבר שכן יקבע איסור בגלל שפרצת גדר? למה בדבר שלא יקבע איסור אז לא מביאים אשם, אבל פרצתי את אותה גדר? זה מדיני האשם. זה לא מדינה ספק. מדינה ספק אין הבדל ביניהם. האחרונים האלה הרי אומרים שזה מדינה ספק ההבדל. שפה יש חובה מדאורייתא להחמיר, ופה אין חובה מדאורייתא להחמיר. לכן פה יש אשם ופה אין אשם. ואני טוען שבשני המקרים אין חובה מדאורייתא להחמיר. רק שבגלל שחצית הגדר, אז אתה מביא אשם. אבל גם שם עדיין יש מקום להגיד שיש דינים מדיני האשם, לא בדיני איסור הספקות. מתי אתה חייב להחמיר בספקות? אלא יש דיני אשם. ומדיני אשם, רק במקום של איקבע איסורה, אתה חייב באשם. רק גדר כזאת של איקבע איסורה, אתה חייב באשם. בסדר? ולא בגדר, או אם בכלל יש גדר, במקום שלא איקבע איסורה. בסדר? אבל זה לא קשור באמת לחובה להחמיר. זו הטענה שלי. אז בעצם יוצא שגם אשם תלוי מצטרף לרשימת האשמות שמובאים גם בלי שיש חטא. וכל המתקפות של האחרונים פשוט מפספסים את הנקודה הזאת. הם מניחים שהאשמות גם הם, כמו כל קורבן אחר, זוקק חטא, אחר זה חולין בעזרה. אבל אם אני צודק, זה לא נכון. האשם לא צריך בכלל חטא, גם אם יש חטא, האשם לא בא עליו. האשם בא במקביל אליו. וגם במקום שאין חטא, לפעמים ראינו שיש אשם. אז גם הספקות לא יוצא מן הכלל. הספקות גם זה אשם שמגיע בלי חטא. אגב, יש מחלוקת באחרונים, זה מתחיל כבר בראשונים, התוספות בקריטות בדף י"ז, תוספות אומר שגם בספייק ספייקה צריך להביא אשם תלוי. אז כולם מקשים עליו, הלכה משנה, כן, מדייק שהרמב״ם חולק עליו, ואחרונים שער המלך ועוד אחרונים מקשים עליו, מה זאת אומרת, אבל בספייק ספייקה הרי מותר לי להקל, אז מה שייך להביא אשם תלוי? עכשיו אני מדבר כבר בשיטת התוספות, לא בשיטת הרמב״ם. ספייקה דאורייתא לחומרא ואין בעיות של איסורים. בספייק ספייקה אין איסור. זה גם שיטתם ככה. אז למה מביאים אשם? אז יוצא שלא רק לפי הרמב״ם זה ככה. גם לפי הראשונים שחולקים על הרמב״ם, או לפחות חלק מהם, התוספות למשל, הוא אומר שאפילו בספייק ספייק אתה מביא אשם תלוי, למרות שמותר היה לך לעשות את זה. למה? כי אשם לא תלוי בחטא. מותר לך לעשות, זה לא מביא שאסור. הלכתית. אני אומר, מהותית היה ראוי להיזהר גם בספייק ספייק. זה נפקא מינה. הטענה היא שמהותית, כמו בגזל, בלי לא תגזול. באופן עקרוני, יש פה איזושהי גדר שלא ראוי לעבור אותה. בסדר? אבל זה לא איסור, אין על זה איסור פורמלי, זה כמו גזל גוי. למשל, אני, לולי דה מסטפינה, הייתי אומר שעל גזל גוי צריך להביא אשם. כי בגזל גוי אין את לא תגזול. אז העונן, בגזל רגיל, אז לא מביאים אשם, אלא אם כן זה כפירה בפיקדון. אז אמרתי, בגלל שאתה ויגזול תחנית, אתה עושה פעולת איסור, אז יש פה גם בעיה בגברה, שבא במקום אחר צריך לטפל. אז ברגע שמטפלים באיסור, יכול להיות שזה כבר מכסה גם את הבעיה של התוצאה. אבל בגזל גוי אין, בשיטות הראשונים.
חנית נגזלה מגוי.
מה?
חנית נגזלה מגוי.
ויגזול את החנית, כן. אבל כאין ויגזול את החנית. בכל אופן, אז הטענה שלמנדה אמר שגזל גוי אין עליו לא תגזול, הוא לא אסור מדאורייתא, אז יוצא שלא מטפלים בך במישור ההלכתי. אז שם ודאי צריך להביא אשם. לא מצאתי אף אחד שאומר את זה, אבל נדמה לי שזה מה שיוצא מהמהלך הזה. על גזל גוי צריך להביא אשם. אז השער המלך, כן, אז הוא שואל לו על התוספות, אז מה עם ספייק ספייקה? הרי אין שם איסור. עוד פעם רואים, שגם לשיטת שחולקים על הרמב״ם, בספייק ספייקה, זאת אומרת, מביאים אשם תלוי גם במקום שאין איסור. אז ודאי שלפי הרמב״ם, בספק רגיל, אפשר להביא אשם למרות שאתה לא צריך להחמיר. אגב, שיטת הרמב״ם, ככה לכם משנה לפחות מדייק, שיטת הרמב״ם מישהו חולק על תוספות. הרמב״ם תופס שבספייק ספייקה לא מביאים אשם תלוי. למה? כי שיטת הרמב״ם, מי שבספייק ספייקה אין גם עניין להחמיר. בספק רגיל, אמנם אין איסור דאורייתא להחמיר, אבל עובדה שראשונים אחרים אומרים שיש איסור דאורייתא להחמיר, זאת אומרת, ברור שיש פה איזשהו עניין. שאלה אם התורה מטילה עליו איסור או לא, אז הרמב״ם אומר לו, אין לזה מקור, התורה לא הטילה על זה איסור. וגם הרמב״ם מסכים שהיה מן הראוי להחמיר, רק לא עברת איסור. אז במקום כזה אתה מביא אשם. אבל הרמב״ם טוען שספייק ספייקה, מה שהוא מותר, הוא מותר מהותית. זאת אומרת, הוא מותר בגלל שבאמת אין עניין להחמיר. ברגע שאין עניין להחמיר, אז אתה גם לא מביא אשם. תוספות לשיטתו טוען שבספייק ספייקה יש עניין להחמיר. רק מה, רק אתה לא חייב. כיוון שכך, אז באמת אתה צריך להביא, אשם תלוי על זה. אגב, למה באמת זה ככה? הרי זה מתהפך, כן? לפי תוספות ספק אחד הוא לחומרא מדאורייתא. ולפי הרמב״ם אפילו בספק אחד אין איסור, ובספק ספיקא פתאום יוצא הפוך. אז הנקודה היא שלשיטת התוספות, ספק הדאורייתא הוא לחומרא. נכון? מה זה אומר? שאם אתה בספק ספיקא, אז הספק הדאורייתא. כי הרי ספק דאורייתא יש חובה דאורייתא להחמיר, מדאורייתא. אז אם אתה בספייק ספייקה, יש לך ספק שמה יש פה איסור ספק, אבל איסור ספק גם הוא איסור דאורייתא לפי תוספות. נכון? אז אתה בעצם בספק אחד לגבי איסור דאורייתא, רק לגבי איזה איסור דאורייתא? איסור הספק. שמדורה הייתה לפי תוספות.
שזה הדין להקל.
נכון, הדין הוא להקל. אבל כיוון שזה ספיקא דאורייתא, אז אומר התוספות, בכל זאת יש עניין להחמיר, זה ספיקא דאורייתא. אין
לי
להלכה שמחייבת אותך להחמיר. למה? כי בדיני הספקות התחדש, שלמרות שיש איסור דאורייתא, אתה חייב דאורייתא להחמיר בספק, אבל בספק ספיקא אתה לא חייב להחמיר. זאת אומרת, הספק לגבי האיסור הזה לא נחשב ספיקא דאורייתא שאתה צריך להחמיר לגביו. אבל ודאי שאפשר להבין שלפי תוספות יש עניין להחמיר, גם אם התורה לא מחייבת. כי ספק אחד זה ממש איסור דאורייתא לפי תוספות. ומה זאת לפי הרמב״ם, ספק אחד הוא לא אסור, רק יש עניין. בספק ספק אפילו עניין אין. כל אחד יורד דרגה. אז לכן בעצם יוצא שגם לשיטות שחולקות על הרמב״ם, רואים שאין דרישה שיהיה איסור בשביל שתתחייב באשם. אוקיי? נשלים את התמונה לגבי אשם תלוי. אוקיי, יש פה עוד עניינים, אבל פחות חשוב לענייננו. עכשיו אני רוצה לסיים בדברים שקשורים לפרשת השבוע. נסיים את הקטע הזה, נראה מה מספיק. יש... שם בעצם נפל לי הסימון לראשונה, זאת האמת, זה התחיל משם. לפעמים כן לומדים משהו מהתורה בכל זאת. התורה שלא מהפסוקים של הקצות, אלא מהפסוקים שכתובים בתורה עצמה. יש שלוש פרשיות בתורה, בפרשת לך לך, פרשת וירא ופרשת תולדות, היא של אמרי נא אחותיות. חוזר שלוש פעמים בתורה. פעם אחת עם אברהם ופעמיים עם יצחק. פסוק, עכשיו, בשלוש הפרשיות האלה, אני אקרא לכם רגע, זה ממש הפרשות שלנו, כן, לך לך ובעירה. ויהי כאשר יקריב לבוא מצרימה, ויאמר אל שרה אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית. והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת, והרגו אותי ואותך יחיו. אמרי נא אחותי את, למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. כל זה, זה תוכנית בכלל לפני שהם הגיעו למצרים. אברהם כבר יודע שהוא מפחד שיקרה שם משהו, הוא כבר מראש מתכנן, את מגיעה לשם, את אומרת אחותי את, ישר. בסדר? טוב, והיא כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה, כי יפה היא מאוד. עד עכשיו בסדר, יש אישה יפה, בן אדם מוצא חן, היא מוצאת חן בעיניו, רוצה להתחתן איתה, מותר, נכון? ויראו אותה שרי פרעה, ויעללו אותה אל פרעה, ותוקח האישה בית פרעה. עד כאן הכל בסדר, נכון? שום דבר. ולאברהם היטיב בעבורה, והיה לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות ואתונות וגמלים. וינגה השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו, על דבר שרה אשת אברהם. חוטף עונש במקום, פרעה. מה, למה עונש? מיד נגעים, לא איומים על נגעים. פה נגעים, נראה בהמשך שזה רק איומים, אם בכלל. פה ישר הוא חטף. אין, אומר, רגע, אם אתה תשמר מהאישה הזאת, כי אני מוריד עליך נגעים. זה הפרשה הבאה. פה לא, מיד הוא מקבל נגעים. ויקרא פרעה לאברהם ויאמר, מה זאת עשית לי? למה לא הגעת לי כי אשתך היא? למה אמרת אחותי, ויקח אותה לי לאישה, ואתה הנה אשתך, כך ולך. ויצב עליו פרעה אנשים, וישלחו אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו. אז זה פרשה ראשונה. בסדר? אני עושה השוואה ואחרי זה נחזור. פרשה השנייה, וישא משם אברהם ארצה הנגב, שתיים היו עם אברהם, אחת עם יצחק. וישא משם אברהם ארצה הנגב, וישב בין קדש ובין שור, והיה גור בגרר. ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי היא, וישלח אבימלך מלך גרר, ויקח את שרה, ויבוא אלוהים אל אבימלך בחלום הלילה. ויאמר לו, הנך מת על האישה אשר לקחת, והיא בעולת בעל. אמרתי, תשמע, זאת בעולת בעל, אתה תמות אם אתה תמשיך עם זה. אזהרה, אתם רואים, הוא לא שלח לו ישר נגעים. אזהרות. ואבימלך לא קרב אליה, הוא לא עשה שום דבר עוד. ויאמר אדוני, הגוי גם צדיק תהרוג. מה אתה רוצה? לא ידעתי שום דבר, אני צדיק. הלא הוא אמר לי אחותי, והיא גם אמרה אחי, ובתום לבבי ובניקיון כפי עשיתי זאת. ויאמר אליו האלוהים בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. אז זה מאיר הבריסקרוב, כן, כידוע. הוא אומר, בתום לבבי ובניקיון כפי עשיתי זאת. ומה הקדוש ברוך הוא עונה לו? ידעתי שבתום לבבך עשית זאת. מה עם ניקיון כפיך? זה לא עד כדי כך כמו שאתה מתאר, היית סנגור טוב מדי. אוקיי, ואחסוך גם אותך, גם אנוכי אותך מחטא לי. הלשון היא חטא, 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 כן? על כן לא נתתיך לנגוע אליה. לא נתתיך לנגוע אליה כי רציתי לחסוך ממך חטאת. ואת אם היית נוגע בה, היית חוטא. חוטא זה שגגה. אוקיי? אז חסכתי לך את השגגה. ואתה אשב אשת האיש כי נביאו והתפלל בעדך וחיה. ואם אינך משיב דק ימות תמות, אתה וכל אשר לך. למה? כי אם אתה לא משיב, עכשיו אתה כבר מזיד. תמות, זה אשת איש. וישכם אבי מלך בבוקר, ויקרא לכל עבדה, וידבר את כל הדברים האלה באוזניהם, ויראו האנשים מאוד. ויקרא אבי מלך לאברהם, ויאמר לו, מה עשית לנו? מה חטאתי לך? כי הבאת עליי ועל ממלכתי, עוד פעם, חטאה גדולה, כמו מחטא למעלה, זה הכל לשון של חטא, נכון? מעשים אשר לא יעשו, עשית עימדי. מה אתה עושה לי? אני הייתי בסדר, אתה רצית להכשיר אותי בעצם. וגם אומנה, סליחה, ויאמר אבימלך לאברהם, מה ראית כי עשית הדבר הזה? ויאמר אברהם, רק אמרתי, רק כי אין יראת אלוהים במקום, כי אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. וגם אומנה, אחותי בת אבי, אך לא בת אמי, ותהי לי לאישה, כן, גם לא שיקרתי לגמרי, זה היה מין שקר לבן כזה. ויהי כאשר יטעו אותי אלוהים מבית אבי, ויאמר וכולי, בקיצור, ויקח אבימלך צאן ובקר, ועבדים ושפחות, ויתן לאברהם, וישב לו את שרה אשתו. ויאמר אבימלך, הנה ארצי לפניך, בטוב, כרתו ברית, והכל בסדר, והשם עצר את כל רחם לבית אבימלך, והוא שחרר את זה. הכל בסדר, הכל חזר למסלול. זה הפרשה השנייה. פרשת תולדות קורא אותו סיפור עם יצחק. ואגב, זה גם עם פרעה. זאת אומרת, אני לא יודע אם זה אותו פרעה, אולי פרעה אחר, אני לא יודע בדיוק, אבל הוא לא למד לקח כנראה. וישב יצחק בגרר, או לא למד היסטוריה. וישב יצחק בגרר, וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי היא. כי יראה למור אשתי, פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראי. פה, זה שונה, תראו, במקרה, בפרשה הראשונה, ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד, ויראו את השרי פרעה ויעלו אותה אל פרעה, ותוכח האישה בית פרעה. הם לא שואלים בכלל את אברהם. ותוכח האישה בית פרעה, מה? תשאלו, תגידו משהו. ואז וינגה השם את פרעה נגעים גדולים על ביתו הדבר שרי אשת אברהם, ויקרא פרעה לאברהם ואומר, מה זאת עשית לי? למה לא הגעת לי כי אשתך? למה אמרת אחותי? לא מוזכר שהוא אמר אחותי. הייתה איזושהי תוכנית, לא מוזכר. כנראה שבפרשה הראשונה הוא קודם כל לקח. אחרי זה הוא התחיל שם להתעלם, אוקיי? בעצם היה פה מזיד. הוא חטף מיד נגעים, אין עזרות. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליו ואומר לו, תראה, אתה מת על האישה שלקחת. אתה פישלת, זה היה חטא במזיד, אז אתה חוטף. בפרשה השנייה, בפירוש כתוב, שאבימלך, אז זה פרעה זה הראשון ואבימלך זה השני, הוא בולבל פה. אז אבימלך בעצם, ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחותי, לא כתוב שהוא שאל, אבל כתוב שאברהם סיפר, בפרשה הראשונה אפילו זה לא כתוב. בפרשה הראשונה פשוט ישר לקחו אותה. בפרשה השנייה, יש פה איזושהי שאלה, אבל לא מוזכרת. ואברהם אומר אחותי, שאלה כנראה לא הייתה שאלה בתום לב לגמרי, היה שם איזושהי התעממות. אז אברהם נאלץ להגיד אחותי וכולי, כי רמזו לו שאם לא יגיד אחותי אז יהיה רע מאוד, הם לא באמת שאלו, לפחות ככה נראה מהפרשה. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בתום לבבי ובניקיון כפי עשיתי זאת, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, בתום לבבך אולי, אבל בניקיון כפיך זה לא היה לגמרי. אוקיי? את הראשון היה מזיד, מיד חטף. השני היה מתעמם, נגיד, היה שוגג, בסדר? שוגג שצריך עדיין כפרה. ולכן הראשון היא חטאה. מנעת מחטא לי, חטאה, הבאת עליי חטאה גדולה, זה הכל חטאת. מה קורה בפרשה השלישית? וישב יצחק בגרר, וישאלו אנשי המקום לאשתו. הכי טוב שיש, הם באים והם שואלים. זו פעם ראשונה בשלוש הפרשות. הם שואלים ישר מהתחלה, מבררים. ויאמר אחותי, כי ירא. זה אומר להם אחותי, הם שואלים, והוא אומר אחותי, בסדר? כי ירא למור אשתי, פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראי. ויהי כי ירחו לו שם הימים, וישקף אבימלך מלך פלישתים בעד החלום. וירא, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. היא בכלל עוד נשארה שם. רק לאבימלך היו כל מיני תוכניות. הוא אפילו עוד לא לקח אותה, בסדר? היו לו תוכניות. והוא בירר, מראש, הוא הלך ובירר, הכל בסדר, ואמרו לו אחותי, ואז הוא תכנן להתחתן, אתה בינתיים להיות שם עם יצחק, פתאום הוא רואה שהם נוהגים מנהג של זוג נשוי. אז הוא נבהל נורא, ואת רואים שצדיק לגמרי, זאת אומרת, הוא בכלל לא התכוון לחתור. ויקרא אבימלך ליצחק, ויאמר, הנה אשתך היא, ואיך אמרת אחותי? ויאמר יצחק, כי אמרתי פן אמות עליה. ויאמר אבימלך, מה זאת עשית לנו? כמעט שכב אחד העם את אשתך, אחד העם זה המלך, כן? והבאת עלינו אשם. אשם. את הפרשה הקודמת כתוב, מחטא לי, חטאה גדולה, והבאת עלינו אשם. איך כתוב? למה לא חטא, כמו בפרשה הקודמת? ויצב המלך את כל העם למור, הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת. האיש הזה צדיק לגמרי. אבימלך הוא צדיק לגמרי, הוא אפילו לא שוגג, הוא אנוס. הוא שאל, אברהם אמר לו, אחותי, מה עוד אפשר לעשות? ברגע שהוא ראה שזה לא קורה, הוא לא מתעמם, הוא לא עוצם עיניים, הוא מבין שיש את איש, הוא נרתע מיד. הוא אומר, מי שנוגע בה מות יומת. הוא צדיק לגמרי, אוקיי? ולכן זה פרשה, הפרשות האלה מדורגות היטב, בדיוק לפי הסדר. הפרשה הראשונה, פרעה הוא רשע. הוא רשע, זה מזיד, הוא חוטף מיד. נגעים גדולים, עבירה במזיד. הפרשה השנייה זה עבירה בשוגג, אז זה אתה מביא חטאת. הפרשה השלישית, אין עבירה בכלל, אתה אנוס. אז קודם כל אתה לא חוטף כלום. ומה הוא אומר? כמעט הבאת עלינו אשם. זאת אומרת, אם הייתי לוקח אותה ובא עליה, זאת אומרת, נקיים איתה יחסי אישות, מה היה אז? הייתי אנוס גמור. נכון? על זה זה היה אשם, לא חטאת. חטאת לא מביאים על זה. אבל אשם כן, למה אשם כן? שהתוצאה קרתה. הרי אני חדרתי לרשות שהיא לא שלי, זוכרים את המעריק. המעריק הרי אומר שאם האישה לא יודעת שזה אסור, אבל היא יודעת שזה לא בעלה, זה לא שוגג. על זה מביאים אשם. על זה, זה מזיז, למה לא מביאים אשם. על זה היא נאסרת לבעל ולבועל. למה בשוגג לא נאסרים?
צריך לעשות תשובה על כזה דבר?
על איזה תשובה? על מה?
על חטא באונס.
זו שאלה, אני לא יודע. לא יודע אם צריך לעשות תשובה, פשטות נדמה לי שלא. אם זה אונס גמור, זה אונס גמור, זו תשובה צריך לעשות. אבל עדיין, השממה קרתה, והאשם בא לתקן את השממה, לא לחפר על הגברה. אז זה גם באונס. בדיוק כמו שאמרתי שבאשם אין הבדל בין שוגג לבין מזיד, באופן עקרוני, באשם היה צריך להיות גם על אונס. אני לא יודע אם אפשר להגיד דבר כזה, לא בדקתי את זה עד הסוף. השאלה היא בכל המקומות שמביאים אשם, זה גם באונס ככה. יש בסופו של דבר, התוצאה קרתה. והנה, פה אנחנו רואים את זה בתורה. הלשון של אשם מובאת על מצב של אונס. למה? כי באונס אין כפרה לגברה. חטאת בא לחפר על האדם. האדם זה רק אם הוא שוגג. זה הפרשה השנייה, ולכן זה חטאה, זה חטאת. אבל פה אתה מביא עלינו אשם, שממה, התוצאה הייתה קורית. למרות שאני בכלל לא אשם. מה אתה רוצה ממני? מה עשית לי? בסדר? זה אשם, אז זה מביאים אשם. ובפרשה הראשונה זה בעצם ממש מזיד. אוקיי? ולכן יש פה בעצם איזשהו דירוג שאפשר אפילו לעשות ממנו דירוג חינוכי, כן? זה מחנך ילד. ובשלב הראשון אתה אומר, אל תחטא, בגלל שיש עונש. כן? כמו שהרמב"ם כותב בפרק י' מהלכות תשובה, שזה דרך הנשים והקטנים. שהם לא עושים דברים כי הם מפחדים מהעונש. אוקיי? מה השלב הבא? השלב הבא אומר, יש ציווי של הקדוש ברוך הוא? בלי קשר לעונש עכשיו, יש ציווי של הקדוש ברוך הוא. אם אתה עובר על ציווי של הקדוש ברוך הוא, זה בעיה. בסדר? זה השלב, השלב השלישי אומר, יש תוצאה. עזוב, אין ציווי של הקדוש ברוך הוא. או אתה לא יודע, אתה אנוס. אבל תוצאה, אתה צריך להיזהר מהעבירה, כי העבירה היא מעשה בעייתי. אנחנו לא סתם הצטווינו לא לעשות את זה. הצטווינו לא לעשות את זה כי יש תוצאה. זה בדיוק הדירוג בין שלושת המקרים האלה שמופיעים פה בספר. זאת אומרת, אחד זה הבעיה של העונש, כאילו הגמול. השני זה העבירה על הציווי. זה קרה בשוגג, אז לא מגיע לך עונש, אבל עדיין עברת על ציווי של הקדוש ברוך הוא. בשוגג, כידוע, שוגג יש פה מידה של רשלנות, כי אחרת זה אונס, זה לא שוגג, נכון? ובאונס, זה כבר כשאין רשלנות בכלל, אז במצב כזה, זה בכלל לא נקרא שעברת על הציווי, אתה אנוס לגמרי, אין פה בכלל צורך לחפר על האדם. אבל התוצאה קרתה. ולכן החינוך צריך לעשות גם הוא באותם שלושה שלבים. האבות עוברים בעצם את השלושה שלבים האלה, מהעבירה, מהעבודה של חשש מעונש, דרך עבודה של מחויבות לציווי, ועד העבודה שאפילו בלי ציווי, גדול מי שאינו מצווה ועושה, כי את התוצאה יש פה. ואם לא, אם לא, אם פוגעים בזה, כאילו פוגעים בתוצאה הזאת, אז מה שיש זה רק אשם, כי ציווי לא עברת, אבל את התוצאה יש, גם בלי עבירה, גם בלי ציווי.
אתה יכול לראות מזה לגבי מה ששאלתי, שהוא שעבר על מישהו שנותן דשתו ברשות. אז אולי תגיד שאברהם נתן ויצחק נתנו ברשות את האישה, כי הם לא רצו למות.
את הממד המשפטי, את הממד המציאותי יש פה, כן. יש למעשה הדברים האלה, הרמב"ן בפירוש שלו על הפסוקים האלה, אני אומר שהרמב"ן עומד על הדברים האלה בכל מקום, הוא לא עושה השוואות ממש, אבל בכל מקום שקוראים את הרמב"ן אז רואים את הדירוג הזה. למשל בפרשה הראשונה, פרשת לך לך, כן, ששם זה המזיד, אז הרמב"ן אומר, ויראה מפשט הכתובים, כי שרה לא קיבלה עליה למור כן. אברהם אמר לשרה, תגידי אחותי את, אבל שרה לא סיכמה איתו שהיא הולכת לרמון. אלא מה? הם בכלל לא שאלו אותה. זה מזיד גמור, כן? אבל המצרים היו רעים וחטאים מאוד. זה אומר על הפרשה הראשונה. וכאשר ראו אותה ויעללו אותה אל פרעה, לא קחה אל ביתו, ולא שאלו בהם בכלל אם אשתו או עם אחותו. כלום, זה פשוט לוקח וזהו. אז זה מזיד גמור. אוקיי, אז מיד הקדוש ברוך הוא מנגע אותו, והיא שתקה ולא הגידה כי אשתו. ואברהם סיפר מעצמו כי אחותו היא, כי הוא פחד שאז יהרגו אותו, אחרי שהם לקחו אותה כבר. פחד שיהרגו אותו, כן, זה הבדיחה המפורסמת, אתם יודעים, למה המצרים, למה אברהם חשש שהמצרים יהרגו אותו? יש, אחרת יש את איש, זה פחדו מאיסור יש את איש ולכן הם עברו על איסור רצח. מה עדיף לעבור על איסור רצח מאשר איסור יש את איש? כן, עושה כל מיני פלפולים. מה זה הפלפול שם? הפלפול זה עם ארן. התשובה הפשוטה היא כמובן שדרך בני אדם יש דברים שמחמירים בהם ושלא, זה לא קשור לחומרה הלכתית, כן, זה ברור, עושים את זה הרבה פעמים. אבל
לא זכרו את ארן מן הסתם. מן הסתם לא זכרו את ארן.
הפלפול הוא על ארן, כן, לגבי חולה, שארן שם אדם, הרי מה עדיף לעשות? לשחוט לו בשבת, אם אין לו, הוא חייב לאכול בשר, ככה רופאים אומרים, ואין בשר כשר. שתי אפשרויות, או לשחוט לו בהמה, או לתת לו חזיר, או בשר טרפה, בסדר? אז מחלוקת, ארן טוען שעדיף לשחוט, למרות ששחיטה זה איסור סקילה. כתבתי את זה באחד הפוסטים. ובאכילת בשר חזיר, נגיד, או בשר טרפה, זה לאו. זה מלכות, זה פחות חמור, כמו שהרבה אנשים חושבים שזה נורא חמור. אמרתי שהארן הזה הוא נייר לקמוס לאמרצים. את העם הארץ ודאי יגיד שצריך לאכול, שצריך לחלל שבת ולא לאכול חזיר. מה לאכול חזיר? השתגעתם? שבת זה סקילה, חילת חזיר זה לאו. יש איזה טאבו כזה, אבל זה מה שמראה שאנשים לא הולכים לפי החומרה ההלכתית. אז גם פרעה לא הלך לפי החומרה ההלכתית, אבל הפלפול הישיבתי אומר שפרעה אמר לעצמו כך, אם אני רוצח אותו, אז אולי זה איסור נורא חמור, אבל פעם אחת וזהו. אבל אם אני לא רוצח אותו, אז כל בעילה ובעילה זה איסור אשת איש. זאת אומרת, ריבוי איסורים, אפילו אם הם קלים יותר, גובר על איסור אחד חמור יותר. בסדר? לכן עדיף לרצוח מאשר לעבור על אשת איש. טוב, בכל אופן הזה, אז הרמב"ן כותב פה שזה חטא גמור, ולכן הוא אומר, זהו שאמר הכתוב, מה זאת עשית לי, למה לא הגעת לי כי אשתך היא? האשים אותו כי בראותו שיקחו אותה, היה לו להגיד לפרעה כי אשתו היא. וחזר, והוא לא שאל בכלל, אבל הוא אומר לאברהם, הוא כמובן מאשים את כל העולם חוץ מעצמו. זאת אומרת, אברהם היה צריך להגיד בעצמו, ביוזמתו, אם אתה רואה שלוקחים אותה. כן? וחזר והאשים אותו על אומרו אחריהן לשרים ולבית פרעה כי אחותו היא, ולא האשים את האישה כלל, כי אין ראוי שתכחישי את בעלה. קיצור, הרמב"ן טוען שיש פה ממש עבריינות גמורה. הפרשה השנייה, הוא אומר, ויאמר אברהם אל שרה אחותי, היא לא היה זה כמו במצרים. כי שם, בבואם מצרימה, ויראו המצרים את האישה כי יפה היא, ויראו את השרים אל המלך, כי אנשי זימה הם. אבל המלך הזה תם וישר, בפרשה השנייה. המלך תם וישר, גם אנשיו טובים. רק אברהם חשד אותם, ולכן הוא היה אומר, אחותי, בעצם אם הוא היה מגלה להם את האמת, הם לא היו לוקחים אותה. בסדר? הוא אמר להם, אחותי, עכשיו נכון, הם לא היו צדיקים גמורים, אבל הם לא היו רשעים כמו פרעה. אנשי זימה. פרעה, אבל פה לא, שם לא, אברהם חשד בהם, אבל למעשה הם לא היו כאלה רשעים. ובפרשה השלישית...
הם לא אנוסים במקרה הזה?
לא, כי עוד פעם, השאלה מה בדיוק היה שם, התורה רק רומזת, כי התורה לא מביאה שהם שאלו בכלל. לקחו את האישה, ואז אמרו אחותי, רק בפרשה השלישית כתוב, הם שאלו את יצחק, ויצחק אמר להם, ואז הוא לקח, שזה לגמרי גלט. אז מתוך התיאור של התורה אני יכול להבין שכנראה השאלה הייתה בהתעממות. בעצם הם לא רצו שיגידו להם את האמת. ולכן בעצם יש פה איזשהו סוג של שוגג, לא מזיד, אבל זה גם לא אנוס. אוקיי? יש לך אשם תורם. ובמקרה השלישי, וטעם לא נגע, נוחה שלא נפתע ליבנו על אשתך ליגע באחד מכם, כלשון הנוגע באיש הזה ובאשתו, ועשינו עמך רק טוב לשמור את כל שרלך בצוותינו את העם להישמר מכם, ונשלחך בשלום, כי גם בקנאתנו בך לא לקחנו מכל העושר, קיצור, הם צדיקים גמורים, בסדר? בעניין היראה הזאת אשר פחדו ממנו, אינו נראה שירה מלך פלישתים שלא יבוא לו יצחק למלחמה. בסדר, לא משהו אחר, לא משנה. קיצור, הם היו צדיקים. זה הפרשה השלישית. אז לכן ההיררכיה בין הפרשות בעצם אומרת שהפרשה הראשונה מגיע עונש, על הפרשה השנייה מביאים חטאת, ועל הפרשה השלישית, אם זה היה קורה, זה לא קרה, אבל אם זה היה קורה, אומר אבי מלך, אז הבאת עלינו אשם. אז הייתי צריך להביא אשם. כלומר שהפרשה השלישית רק התוצאה קרתה. הפרשה השנייה יש חטא בגברה, הוא צריך כפרה, זה החטאת. והפרשה הראשונה זה עונש ישר מגעים, בגלל שהוא מזיד. אז זה בדיוק הדירוג שדיברתי עליו כאן. בזאת אני מסיים את עניין האשם.
כל הרבה.
איך
אתה יכול לפרוש
את השנייה?
שזה יהיה שובל? חטאת. חטאת. בבית עלינו חטא, חטאו לי.
איך רואים שהוא, מה יעשה? הוא לא שאל...
הוא לא שאל ברצינות.
הוא ציפה שיגידו לו
דווקא. הוא לא רצה שיגידו לו שהיא אשתו. אז הוא התעלם. נכון שהוא לא ידע שהיא אשתו, אבל הוא בעצם, הוא חשש, אז לכן הוא שאל כנראה באיזושהי צורה, כי התורה בכלל לא מביאה את זה שהוא שאל. אז זה כנראה רמז לזה שהשאלה לא הייתה שאלה תמימה. ברובד השלישי ממש כתוב, הוא שאל את יצחק, ואז הוא חיכה, הוא אפילו לא לקח אותה בכלל, כבר לפני כן הוא ראה שהוא מצחק איתה, אז הוא מיד התרחק, הוא ציווה את כל בני ביתו, מי שנוגע מות יומת. אבל רואים באופן ברור את ההיררכיה הזאת בפסוקים. אוקיי.